פרשת חיי שרה. השבוע קיבלתי מחדש את הספר לשמועות ראייה שיצא מחדש על ידי הרב אדרי. הספר הזה על ספר בראשית הוא כבר ספר ישן מאוד שאני קיבלתי אותו לבר מצווה שלי. הספר שכתב אותו הרב פרנקל. הוא כתב שיחות של הרב זצ"ל בסעודה שלישית הרב לא כתב. הוא אמר שהדברים הם כל כך מרוממים, הם שייכים לשבת קודש, זה לא עניין כתיבה. אבל ברוך השם, היה מי שכתב את השיחות הללו ונשאר לנו מהם רמזים. כמובן שהדברים של הרב כמו שהם היו, כשהוא אמר אותם, הם היו ברמה עליונה מאוד מאוד. ואפילו מספרים שאמרו לרב שידבר דברים יותר פשוטים, שגם כל הציבור יוכל להבין, לא רק התלמידי חכמים שיושבים שם. אז הוא אמר שהוא מדבר אל הנשמות. והנשמות מבינות. ככה מספרים. מה הוא אמר על הפרשה שלנו? יודע השם ימי תמימים. הדברים אמורים על שרה. שרה אמנו שאמרה, כי לא יירש בן עמה עם בני עם יצחק. כלומר, שרה היה לה כושר הבחנה, ידע להבחין את מעלתו של יצחק ושישמעאל לא יכול להיות יחד איתו, כי לא יירש בין העמה הזאת עם בני עם יצחק. אומר הרב, הבחינה בקדושת ישראל. קדושת ישראל יש בה שתי מדרגות, שתי בחינות של קדושה. בקדושה אנחנו מכירים שיש בחינה של קדושה של תרומה, וקדושה של הקדש. תרומה צריך להיות שיריים. אדם מפריש תרומה, הוא לא יכול להגיד שכל הפירות הללו יהיו תרומה. צריך להשאיר שיריים, תורם מתוך הפירות, הוא יכול לתרום הרבה. אין שיעור לתרומה, אבל צריך להיות שיריים. צריך להיות חלק אחד שהוא לא קדוש. לעומת זה הקדש, אדם יכול לקחת חפץ, הרבה חפצים, להקדיש את כולם, וכולם יהיו הקדש, ללא שיריים. יש כאן שתי בחינות בישראל. אותו הבחינות בקדושה יש גם בישראל. ישראל יש להם הצד המעלה שהם בחינה של כהנים, ממלכת כהנים וגוי קדוש. הם חלק מכל האנושות כולה, החלק הסגולי, החלק הלב שבאומות, החלק המקודש, אבל יש גם שיריים. יש שאר האומות, ועניינם של ישראל להיות הלב. ויש איזה צד מיוחד שבישראל, שהוא לא ביחס לשאר העמים. משהו עצמי מאוד מאוד, משהו מיוחד כמו מדרגת ההקדש, שההקדש זה מושלם, לא קשור, לא צריך שיש שיריים, שיהיה חלק אחר, שממנו כאילו יוצא הדבר העיקרי והדבר הבולט והקדוש. ויש, אבל זה יוצא מאיזה דבר אחר שלם, שממנו כאילו יש איזה בחינה של קדושה. הקדש הוא לא קדוש. וגם בישראל יש שתי הבחינות הללו. בכן אמר הרב על ארץ ישראל. ארץ ישראל יש בה שתי בחינות של קדושה. יש קדושה סגולית, קדושה קדושה עולמית שהייתה מאז בריאת העולם ונמשכת כל הדורות, קדושה שבכוח זה נקרא. ויש קדושה שבפועל, הקדושה שמתגלה על ידי המצוות שבארץ ישראל. כל עוד שישראל לא נכנסו לארץ ישראל, עוד לא היה מקום לקדושת המצוות, לא הופיעו קדושת המצוות. מאז שישראל נכנסו לארץ ישראל, ישראל נתגשה בעוד קדושה נוספת, קדושה שבפועל, והקדושה הזאת שבפועל היא קדושה שמתבטא אחר כך בקיומם של מצוות התלויות בארץ, הפרשת תרומות ומעשרות, שמיטה, יובל וכדומה. ויש מצוות ש נדרש מהם שכל ישראל יהיו בארץ ישראל, במצוות היובל, כל יושבי עליה וכל אחד במקום, ואז מופיעה הקדושה, קדושת הארץ. תמיד לימד אותנו הרב שקדושת הארץ היא לא נובעת מהמצוות, לא המצוות יוצרות את הקדושה, אלא בגלל שהארץ מקודשת יש בה מצוות מיוחדות. כמו שלכהנים יש מצוות מיוחדות, ויש גם חוקרים בדין הנזיר, האם המצוות שאם אדם מקבל לעצמו נזירות, בכלל שהוא נזיר, הוא מחויב בכל המצוות של נזיר, לא לאכול, לא לשתות יין, לא להתאמה למתים וכדומה. או שהמצוות שהוא מצווה בהם, הם יוצרות את המיוחדות שלו, הוא נאסר בכך וכך דברים, ומילא כמובן זה מתקדש. ארץ ישראל, קדושתה לא נוצרת על ידי המצוות, אלא מתגלה על ידי המצוות. המצוות מגלים את הקדושה של ארץ ישראל, כאשר ארץ ישראל נמצאת בהופעתה השלימה, דהיינו, כשעם ישראל יושב בארץ ישראל כולו, אז מתגלה קדושת ארץ ישראל בשלימותה, ואז יש כל המצוות כולם. אבל גם כשעם ישראל לא בארץ ישראל, גם לפני שעם ישראל נכנס לארץ ישראל, גם מזמן האבות, הארץ יש בה קדושה, והאבות ביקשו להיקבר בארץ ישראל. הרי עוד לא נתקדשה ארץ ישראל. ארץ ישראל נתקדשה רק אחרי שעם ישראל הגיע לארץ ישראל בזמן יהושע. אלא הקדושה הייתה קדושה וקיימת כבר מאז ומעולם. לפי הכוזרי זה לא רק מזמן האבות, זה מזמן בריאת העולם. כבר עליה התווכחו קין והבל, ואחר כך כל המחלוקות בין אברהם וישמעאל וכדומה. כל המאבקים היו על ארץ ישראל בעצם, כי מי ששולט בארץ ישראל הוא סימן שהוא העיקרי בעולם, שהוא הסגולה. וגם היום, אותו דבר, הוויכוח על ארץ ישראל, המאבק על ארץ ישראל, המאבק על ירושלים, המאבק על הר הבית, הוא בעצם מאבק על מי נושא את דגל הסגולה בעולם. וכבר הוכרע הדבר, כמובן, עם ישראל הוא נושא, אבל צריך כדי להוציא את הדברים מן הכוח אל הפועל, צריך כנראה לעבור התמודדויות. אם כן, ארץ ישראל יש בה סגולה, ויש בה הצד המתגלה על ידי, יש בכוח ויש בפועל. חברון, שאנחנו פוגשים בפרשה שלנו, מערת המכפלה, בה מופיע הקדושה שבכוח. קדושה התמידית שלא תלויה. וזה מקום הקבורה של האבות, שמקום תמידי כזה. הבכוח מופיע, אומר הרב, גם על ידי דוד. לפני שדוד מולך בירושלים, הוא נמצא 7 שנים בחברון. זה המצב הזה שעדיין לא מופיע המלכות השלימה של דוד. צריך הכנות האלה, מקודם את התקופה שבכוח, ואחר כך מתוך כך מופיע המלכות בפועל. עניינה של ארץ ישראל. אני ממשיך בפרשה. בפרשה הזאת אנחנו נפרדים משרה ואחר כך מאברהם אבינו. שרה אימנו מאברהם אבינו. האבות הראשונים של האומה הישראלית. ומופיע הטיפול בעניינו של יצחק. מורנו ורבינו הרב צבי יהודה היה תמיד חוזר ומשנן, עומד על המיוחד בכל אחד מן האבות. אברהם אבינו, הוא היה מציין, אברהם אבינו הוא אקטיבי, פעיל, הוא יוזם, הוא, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך, תתקדם כל הזמן, פעמיים הוא אומר, לך לך מארצך ומלדתך, ולך לך אל ארץ המוריה. הוא הולך וקורא בשם השם, הוא הולך ויש איתו ציבור גדול שהוא משפיע עליו. עם שלם, בחינה של עם שלם, עם אלוקי אברהם. בתחילת הלכות עבודה זרה, הרמב״ם מרחיב מאוד מאוד את הדיבור על אברהם אבינו. הוא סוקר שם, הרמב״ם, את ההשתלשלות של עבודה זרה, קלקולים של עבודה זרה. תוך כדי כך הוא מדבר על אברהם אבינו, שהוא קרא בשם השם, ועם גדול איתו הלך, את הנפש אשר עשו בחרן. יצחק שונה ממנו. יצחק, קדושתו היא קדושתה, קדושה פנימית, קדושה נסתרת. הוא לא כל כך יוזם, הוא יותר מופעל, נפעל. מסדרים לו שידוך, הוא לא מתעסק בזה. הוא, אחר כך רבקה גם כן מסדרת שהוא יברך את יעקב ולא את עשיו. הוא כאילו מופעל. בחורה במבט הראשון זה נראה קצת כאילו איזו חולשה, אבל במבט יותר עמוק יש לזה צד עמוק מיוחד במינו, פנימי, לא חיצוני. כולם מכירים אותו, כולם מפורסמים, יש צדיק גלוי ויש צדיקים נסתרים. והצדיקים הנסתרים הם לאו דווקא פחות מהצדיקים הגלויים שכולם מכירים אותם, צדיקים שמשפיעים, צדיקים שעוסקים בתיקונו של עולם, והעולם מאוד מושפע מהם. יש גם סוג של צדיקים נסתרים שהפעולה שלהם בעולם היא פעולה פנימית, אבל לא פחותה. זה היה יצחק. יצחק היה עבודה פנימית, אבל הוא משפיע כתוצאה מזה. הוא לא יוצא החוצה, הוא לא הולך, אם כי נזכר לנו שהוא במונה מזבח, אבל כל התנהלותו היא פנימית. אבל הוא ממשיך את הדרך, את הדרך הגדולה שאברהם אבינו התחיל. בפרשה הבאה אנחנו נפגוש, סותמים את הבארות שאברהם חפר, ויצחק צריך לחפור מחדש את הבארות. התורה מספרת לנו את הסיפורים האלה, לא לספר לנו איך ליצחק היה מים והיה לו את הקשיים שלו, אלא התורה רוצה לספר שהייתה התנגדות ליצחק. מפני שיצחק הולך בדרך מיוחדת, כמו שהייתה התנגדות כלפי אברהם אבינו. אברהם אבינו משדר כיוון חדש בעולם. כל עובדי האלולים מזדעזעים מהדרך הזאת שהוא בא לסתור את כל דרכם ולבטל את דרכם. נאבקים בו, נלחמים. ארבעת המלאכים נלחמים, בעצם כוונתם היה להילחם באברהם אבינו. מטעם שאברהם אבינו בא עם איזה מסר חדש שמנוגד לכל ההסתכלות שלהם. וזה הורס להם את כל, את כל הדרך האמונה שלהם. והם מנסים, וכן אותו דבר יצחק. הוא לא, כמו שאמרנו, הוא עובד עבודה פנימית, אבל הוא הולך וגדל, גדל וגדל, כמו שבפרשה השנייה אנחנו נפגוש, עד כי גדל מאוד. הוא מצליח מאוד מאוד, לא באופן חיצוני, וזה מושך, מושך אחרים להיות מושפעים ממנו. סוג מיוחד של עבודת השם. יש מקום לעבודת השם כזאת גם כן. הרב צבי יהודה גם היה מזכיר הרבה, בעיקר בראש השנה, בימים של ראש השנה, אבל גם בפרשות שלנו, את המדרש במסכת שבת. בדף צדיק ט' פיתת עמוד ב'. מדרש עמוק מאוד שצריך להבין אותו. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, מהי דכתיב כי אתה אבינו, כי אברהם לא ידענו, וישראל לא יכירנו, אתה השם אבינו גואלנו מעולם שמך. איך להסביר את הפסוק הזה? למה הוא מתכוון? אומרת הגמרא, לעתיד לבוא, יאמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, בניך חטאו לי. אמר לפניו, ריבונו של עולם, ימחו על קדושת שמך. אומרת הגמרא, אמר, אימר לי ליעקב, אז אומר הקדוש ברוך הוא, אני אגיד ליעקב, אולי הוא ילמד עליהם זכות. דעה וליצר גידול בנים, אפשר דבאי רחמה עליו. אגיד ליעקב, יעקב התאמץ לגדל את כל 12 שבטייה, אז אולי הוא ירחם וילמד עליהם זכות. אמר לו, בניך חטאו. אמר לפניו, ריבונו של עולם, ימחו על קדושת שמך, אם הם חטאו. ימחו על קדושת שמך. אמר, כך אומר אומרת הגמרא, אמר, לא בסבי תמה, ולא בדרדקי יצא. אברהם אבינו הוא סבא, כן? יעקב הוא הנכד, הוא דרדק, צעיר. הסבא הוא כנראה כבר, אין לו חושים של הרגשות, לא מלמד זכות. הילד גם כן לא מבין, כזה קיצוני, אם אנחנו על קדושת שמך, נלך ליצחק. אמר לו ליצחק, בניך חטאו לי. אמר לפניו, ריבונו של עולם, בניי ולא בניך? בשעה שהקדימו לפניך נעשה ולנשמע, קראת להם בני בכורי. עכשיו בניי ולא בניך? ועוד כמה חטאו? כמה שנותיו של האדם? 70 שנה. דל 20 דלא אנשתלי, עד גיל 20 אין דין של מעלה, בשמיים, אין דיני שמיים. נשארו משהו ל-50, נשארו 50 שנה ממוצע של האדם, שאדם חי. דל קפה ללילותה, מתוך 50, חצי מהזמן זה לילה, יושנים. לא עושים עבירות בלילה. אז נשאר 25 שנים. כמה כבר אדם יכול לחתור? פשו לקפה. דל תרטסרי ופלגה, תצלויי ומחל, וכל מיני צרכים של הכיסא. אדם אוכל, כשהוא אוכל הוא לא עושה עבירות, מתפלל. עוד כל מיני דברים שאדם עושה במשך היום, שהוא עסוק וטרוד בענייני הפרנסה וכדומה. אז כמה זמן נשאר לו לחטוא? חצי מזה. נשאר 12 וחצי שנים מתוך כל ימי חייו של האדם שיכול לחטוא, זה מצומצם. פשו לתרטסרי ופלגה. אם אתה סובל את כולם, מוטב. כך אומר יצחק לריבונו של עולם. ואם לאו, פלגה עליי ופלגה עליך. ואם תמצא, חצי חצי. ואם תמצא לומר כולם עליי, הקרבית נפשי כמך. ואם אתה רוצה שאני אקח עליי את כל החטאים, בסדר, אני הקרבתי את נפשי לפניך, ואני לוקח את הכל עליי. פתחו, שמעו ישראל את הדבר הזה, פתחו ואמרו, כי אתה אבינו, אתה אבינו, הם אומרים ליצחק, רק אתה אבא שלנו, רק אתה מתנהג כמו אבא, הסבא לא, יעקב לא, אברהם לא, יעקב לא, רק אתה, אתה אבינו. אמר להם יצחק, עד שאתם מקלסים לי, קלסו לקדוש ברוך הוא, ומחווה ליצחק, עשה תנועה להראות להם, תפנו לריבונו של עולם. מחר ליצחק הקדוש ברוך הוא בעיני הוא, מיד נשאו עיניהם למרום ואומרים, אתה השם אבינו גואלינו מעולם שמך. כעת הפסוק מבואר, כי מקודם הפסוק, כי אתה אבינו, כי אברהם לא ידענו וישראל לא יכירנו. ממש הפסוק מדבר על זה. אתה אבינו, אברהם לא מתעלם, כן, לא ידענו, ישראל לא מכיר אותנו, ישראל זה יעקב, כן. אתה, אז מתחם אמרו כי אתה אבינו, למה התכוונו? התכוונו ליצחק. ויצחק אמר להם, אליי אתה, אנחנו אבינו שבשמיים, הוא, תפנו אליו, לריבונו של עולם. אז הם אמרו, אתה השם, אתה השם אבינו גואלינו מעולם שמך. זה המדרש, צריך הסבר. כי המדרש הזה הוא מאוד מאוד מוקשה. דווקא אברהם אבינו, מידתו מידת החסד, היה מתאים שאברהם אבינו הוא שלמד זכות על ישראל. יעקב, מידת הרחמים. חסד ודין מורבים קצת זה בזה. גם כן קצת מידת החסד, אבל לא במדרגה של אברהם אבינו. אם כן, הקדוש ברוך הוא פונה לאברהם אבינו. לאברהם, אתה מידתך, מידת החסד, אז אתה תלמד זכות על בניך. בניך חטאו, צריך ללמד. הקדוש ברוך הוא מבין, אברהם, שהקדוש ברוך הוא פונה אליו. הוא אומר, מה אני צריך לעשות? לעתיד לבוא, מתי זה לעתיד לבוא? ככה המדרש מדבר, לעתיד לבוא, אחר כך אולי נתבונן. מתי זה לעתיד לבוא? לעתיד לבוא, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, בניך חטאו. אברהם שומע, ישראל חטאו, היום ונורא, לחטוא, דבר חמור מאוד, לחטוא לריבונו של עולם. כנראה שהסיפור היה על החטאים שהם בלתי נסבלים. אז אברהם אבינו, במקום ללמד עליהם זכות, הוא אומר, ימחו על קדושת שמך. איך להבין את זה? זה לא מתאים. אברהם מלמד זכות על סדום, אברהם מלמד זכות על העולם. מה קרה? למה הוא פה לא מלמד זכות? והנה הקדוש ברוך הוא פונה ליעקב. יעקב גם כן, יש בו את התכונה הזאת של מידת הרחמים. מידת חסד היא מידה של חסד בלי גבול. מידת הרחמים זה כשמתעוררים רחמים, אדם רואה מישהו סובל, מתעוררים אליו רחמיו. מידת החסד, זה אדם אוהב לעשות חסד כמו אברהם אבינו. הוא יושב ומחכה לאורחים. לא באו אליו אורחים ואז הוא מקבל אותם. הוא מצפה לאורחים, יושב בפתח האוהל, מסתכל, הוא צריך אורחים, הוא צריך לעשות חסד. זה צורך פנימי, לעשות טובה. הוא יש לו אופי טוב, הוא צריך להוציא את האופי הטוב הזה מן הכוח אל הפועל. זה תכונתו של אברהם אבינו. ופתאום כשמגיעים ללמד זכות על ישראל, משהו קרה. יעקב, מידתו, מידת הרחמים. או אם סב מישהו סובל, אי אפשר להעלים את העין, מרגישים צורך לעזור. הלב לא נוטה להתעלם מהקשיים. והנה הקדוש ברוך הוא פונה ליעקב ואומר לו, בניך חטאו, בניך. ושוב פעם יעקב גם כן היה מתאים שהוא למד זכות על בניו. עוד באופן מיוחד יעקב אבינו, כי אברהם, היו לו עוד בנים. אז ישראל לא בסדר, נשארים אחרים. לא ישמעאל יכלה לפניך. יעקב, הבנים שלו זה עם ישראל, אין לו אחרים. אם הם יכלו, אין לו המשך בכלל. בגלל זה אומר המדרש, שהוא היה לו צער גידול בנים, הוא בניו, כולם מיוחסים אליו, הוא מדבר על כל הצאצאים שלו, על כל ההמשך שלו, ויעקב הוא רוצה כבוד שמיים, לא יכול לסבול שחטאו כלפי ישראל, כלפי ריבונו של עולם, והוא גם כן אומר, ימחו על קדושת שמך, זה קידוש השם, להעניש אותם. ימחו על קדושת שמך, מתמסר, קדושת קידוש השם. אז בחוסר ברירה, ריבונו של עולם פונה ליצחק, אף על פי שאין סיכוי שיצחק ילמד זכות אחרי שאברהם לא לימד זכות, ויעקב לא לימד זכות, אז מה הסיכויים שיצחק ילמד זכות? יצחק מידתו, מידת הדין. והנה יצחק, והוא דווקא מלמד זכות. הוא גם עושה מסע ומתן עם ריבונו של עולם. יצחק הוא עורך דין. מידתו מידת הדין, כן? אז הוא בא ואומר, מה זאת אומרת? כמה אפשר כבר לחתור? ראשית כל, בניך. בני ולא בניך? בניך. כשעבדו לפניך על הר סיני, לא קראת להם בני בכורי ישראל? אז מה קרה? הם בניך. אומר לקדוש ברוך הוא, אתה צריך לחוס עליהם. תרחם אב על בנים, תרחם על בניך. ועוד, אפשר לרחם מפני שבאמת כמה אפשר כבר לחתור, כמה אפשר להידרדר, ימי שנותיו של אדם מוגבלים וכולי, עושה לחשבון. בסך הכל אפשר לחתור מכל החיים, 25 שנים זה זמן שאפשר לחתור, 12 וחצי שנים, אז זה זמן כל כך מצומצם, אפשר לוותר על זה. וממשיך יצחק. ואם ריבונו של עולם לא רוצה, לא מקבל, לא מסכים לזה, למחול להם, אז חצי חצי. חצי עליי, חצי עליך. פשרה, נתפשר. ואם לא, אני לוקח את הכל עליי. צריך להבין את הדבר הזה, מה, אני חוזר על הדברים הללו. מה קרה כאן שיצחק הוא שמלמד זכות? כאן יש איזה לימוד מאוד מאוד עמוק. עסקו בזה גם חכמי הפנימיות. הרב מדבר על זה בפירושו כאן על ההגדה הזאת בעינייה. המהר"ל מדבר על זה. דברים מאוד מאוד עמוקים. מידת הדין דווקא היא בכל עומקה היא יודעת לראות את הסגולה פנים פנימית. שקיימת לפני ולפנים. יותר מאשר מידת החסד, מאשר מידת הרחמים. אולי אם אנחנו נשתמש באיזה דוגמה קצת יותר פשוטה, יש, אתם יודעים, יש אנשים שליבם הוא טוב. הם כשנגיד לילדים, או יש מורים שהם כאלה טובי לב, שמפרים להם בכיתה, הם לא מגיבים. אבל אם עוברים את הגבול, הם מתפרצים מאוד מאוד. בהתחלה הם לא מגיבים. מוכלים, מבטרים, מבטרים. אבל אלה שמבטרים בהתחלה, כשהתלמידים עוברים את הגבול, הם צובחים עליהם. מגרשים אותם מהכיתה, מגרשים אותם הביתה. ומורה חזק, הוא לא נותן לאף אחד להפריע. מי שקצת מפריע, הוא מפסיק אותו, הוא לא נותן לו. זה לא מגיע אף פעם שהוא צריך לזרוק ילדים הביתה. שהוא צריך לצעוק בקול רם, הוא לא צריך. הוא מקפיד בהתחלה ושומר על הסדר, ואף אחד לא עובר את הגבול, לא עוברים את הגבול. וממילא לא צריכים לתת אנשים חריפים. והרחמנים הם נותנים בסוף אנשים חריפים. ככה גם מדינת ישראל נוהגת. מוותרת, 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 בסוף עושה מבצע חזק פתאום. ויתרה, 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 אז הגויים חשבו שהם יכולים להתנפל עלינו, ואז מלחמת ששת הימים, פאו. אותו דבר בתקום המדינה. זה מן השמיים, אנחנו לפעמים חושבים, למה הממשלה כל כך סולחת? זה כדי שאחר כך היא תהיה התפרצות ונזכה בהרבה. יש לזה צד, אם כן, סטינו מהעניין. צד של החסד יכול להיות, בהתחלה הוא חסד גדול מאוד, אבל כשהוא שומע שהדברים חטאו, ממש באופן היום ונורא אי אפשר לסלוח, חסד לא יכול להכיל את זה. מידת הדין היא מידה עמוקה יותר מהחסד, החסד היא מידה חיצונית קצת. ומידת הדין מידה פנימית עמוקה. ומה שיצחק אומר, ריבונו של עולם, אני מסרתי נפשי הקדושת השם, זה מגלה את הסגולה הישראלית. אנחנו שלך, ריבונו של עולם. לא יכול להיות שאנחנו חוטאים. החטאים הם חיצוניים, החטאים הם לא אמיתיים. לפני ולפנים, המסירות נפש שלי גילתה את המהות הפנימית של עם ישראל. הוא לא אומר, יש לי זכויות, אז תוותר, אז אני, מגיע לי, כי אני מסרתי את נפשי על קדושת השם. ככה זה נשמע במדרש, אבל בעומק העניין, הוא אומר, קידוש השם שלי, זה ביטא את הדבקות של עם ישראל בריבונו של עולם. מוכנים למסר לחלוטין לריבונו של עולם. זה מה שאני עשיתי. וזה אומר שאם חוטאים, החטא הוא חיצוני, הוא לא אמיתי. לכן, ריבונו של עולם, תסלח להם. תראה את הדברים בצורתם החיצונית, כביכול. חשבתי בליבי שאולי אפשר כאן אולי לפרש את המדרש קצת באיזה תוספת. זה תהליך במשך הדורות, כי כמו שהמדרש אומר, לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יאמר לישראל משהו שקשור עם העתיד. יש ירידת הדורות. מגיע איזה ימים שהירידה היא מאוד מאוד גדולה. הרב מדבר על זה בספר אורות, שבהתחלה בדורות הראשונים, אז הדביקות בריבונו של עולם הייתה דביקות טבעית. כאילו חשו את מציאות השם. ככה זה היה בדורות הראשונים. האבות חיו אמונה. זה היה פשוט, זה לא היה אפשר לחשוב אחרת, שכל מה שקורה בעולם, יש ריבונו של עולם. וזה נמשך הרבה הרבה דורות. היו כאלה שבואים גם כן, שהם הרגישו שמרגישים, כל האומות מרגישים שצריך אמונה, אבל הם הלכו ועשו מזה, פירשו את זה בצורה מגושמת לפי הנמיכות קומה, הנמיכות ההבנה שלהם, והתחילו לעבוד אלילים. אבל כל העולם האמין. האמין שיש כוח עליון, שיש בורא עולם. יש כאלה שלקחו את האמונה הזאת לכיוונים מאוד שליליים, אבל בא היסוד מתוך תפיסה שיש בורא עולם. אז ממילא יוצא שהבחירה היא לא הייתה בחירה חופשית. כי זה הטבע, הטבע של אמונה. וכדי שהבחירה תהיה יותר חופשית, צריך להחליש את הטבע הזה, כאילו. להעמיד נגדו איזה כוחות אחרים, כדי שיהיה בחירה חופשית, שזה יבוא מתוך הבחירה. מה לא טוב בטבע הזה? שאין כאן שותפות של דבקות אמיתית. זה דבקות מוכרחת, זה דבקות כפויה. זה דבקות שלא באה מבחירה. דבקות שבאה מבחירה זה דבקות מושלמת. הוא אומר, הוא מדמה את זה, ממשיל את זה, זה ממשיל מה שחכמי הפנימיות המשילו. אדם בהתחלה היה אדם הראשון והצלע והחווה, הייתה דבוקה איתו. אז הם היו דביקות מצוין. למה להפריד? חיבור, ממש חיבור של אחדות מוחלטת. והנה הקדוש ברוך הוא מפריד אותה. ההפרדה הזאת היא גורמת שיכולים להתלבט, רוצים להיות ביחד, לא רוצים להיות ביחד. כל שמחוברים אין על מה אין התלבטויות, זה מציאות אחת. נהיו מפרדים, אז יש בחירה. כן רוצים, לא רוצים. אבל מצד שני, אם רוצים, אז בא החיבור הזה לא מתוך הכרח, אלא מתוך הסכמה, מתוך רצון, ואחר כך זה כמובן יכול לגרום, כשיש חיבור כזה, שהוא בא מתוך בחירה, שבא מתוך שניים, אז זה גורם להפריה, להמשכיות, להמשכיות של דורות. מקודם זה לא היה אפשרי, היה רק מציאות אחת, קיימת תמיד, אבל ללא התפתחות, ללא התרחבות, רק על ידי הבחירה החופשית, ניתן הדבר להרחבה ולהתפתחות, וחיינו מבחינה רוחנית. ככל מה שהאמונה היא כאילו ריבונו של עולם מסתלק מן העולם, מתחבא יותר ונסתר יותר, הבחירה של האדם מתגלה יותר. ואז יכולים להיות מזה תוצאות איומות ונוראות, שאדם יכול לבחור גם לא טוב. בדורות הראשונים הבחירה הייתה כאילו מוכרחת, כאילו אור השם בלט, חזק, התחושה של אמונה הייתה חזקה מאוד. והנה הקדוש ברוך הוא נותן בידי אדם לפתח כוחות ועוד לפתח, והמדע מתפתח והכוחות מתפתחים, ופתאום אדם חושב שהוא מסתדר לבד. ויש לו את החופש, חופש הבחירה. אבל חופש הבחירה הוא יש בו סיכון היום ונורא, אבל יש בו גם סיכוי גדול מאוד ועצום. וזה בעצם התפקיד של הדורות האחרונים. וכאשר להגיע למצב כזה שיש בחירה חופשית, אבל בוחרים בטוב. אז מופיעה באמת גדולתה של האמונה בשיאה. זה התפקיד של העתיד לבוא. זה התפקיד של הדורות האחרונים, שאנחנו נמצאים בהם. שהקדוש ברוך הוא מאתגר אותנו, וכאילו מסתתר, ובאים כל מיני גירויים, וכל מיני הפרעות, וכל מיני התמודדויות, שהן מחייבות ליצור כוחות חדשים של אמונה שלא היו מקודם. ולהביא את האמונה לשיאה. אולי כאן חשבתי שגם במדרש הזה אפשר למצוא את הרמז הזה. שכאילו יצחק אומר, תעזור לנו קצת, חצי חצי. בהתחלה הוא מבקש את כל העזרה. תסלח לנו, כן? תקבל אותנו. ועד שבסופו של דבר אומר יצחק, ואם לא, אז הכל עליי. אז אני אגלה את הסגולה. בסדר. אז אני כנראה מוטל עליי, מוטל על עם ישראל להוציא את הכוחות שלו מן הכוח אל הפועל, לא על ידי טובות, לא על ידי סייעתא, כביכול סייעתא דשמיא, שמראה לנו את הגדולה האלוקית, אלא אנחנו נגלה אותה מעצמנו. כביכול, כמובן, כי כל מה שאנחנו עושים זה חייב להיות מכוחו של ריבונו של עולם, אנחנו כשלעצמנו מענו, אבל כאילו זה נראה ככה הדבר הזה. זה התפקיד של הדורות האחרונים, לגלות את הסגולה הפנים פנימית שקיימת בישראל, את הסגולה השורשית שהיא חזקה ועצומה, ולגלות אותה צריך לאתגר אותה, לתת את כל הקשיים שיכולים להיות, והיא חייבת אז לצאת מן הכוח אל הפועל, כי בלעדיה אי אפשר להתגבר על כל הפיתויים, על כל ההסתרות. זה עניינו של הדור שלנו. להוציא את כוח הסגולה מן הכוח אל הפועל. את הכוח הפנים פנים פנימי שלנו. מקודם ההתמודדויות היה להוציא כוחות יותר גלויים. ועכשיו ריבונו שלם כאילו דורש מאיתנו לגלות כוחות עצומים. כי בלעדי זה אי אפשר להתמודד עם כל הרוחות המנשבות בעולם. גם רוחות הכפירה, גם רוחות התאוות וכדומה, אי אפשר. בלי להוציא מן הכוח אל הפועל את הסגולה הפנים פנימית. את הסגולה שיצחק מכיר אותה. זה מידת הדין. שיודעת לחדור לפני ולפנים ולראות את הפנים פנימיות. ויצחק אומר, אין דבר כזה, מחו על קדושת שמך. לפני ולפנים ישראל הם תיאורים וקדושים. כך יש מקום להסביר את המדרש הזה. זה האתגר. ובעזרת השם, חזק ונתחזק, ונמשיך את המגמה האלוקית הפנימית שאנחנו רואים אצל האבות. מעשה אבות סימן לבנים, כל אחד חייב להגיד מתי יגיעו מעשי למעשה אבותיי אברהם יצחק ויעקב.